זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל.
ברוכים הבאים לפודקאסט זמן עסקים עם קטי אגינוב. רוב האנשים לא יודעים איך להתנהל עם הכסף שלהם בצורה הנכונה. הם לא יודעים איך להשקיע נכון, איך להניב יותר כסף, והיום אנחנו נשמע איך כן לעשות את זה נכון. שלום לסגי כהן.
היי, מה נשמע?
מה שלומך?
בסדר גמור, שמח להיות פה.
אני שמחה שאתה פה באמת להסביר לנו על נושא שמתחבר לכל אחד מאיתנו. לפני כן אני רוצה שתספר קצת על עצמך, איך בעצם אתה הגעת להתעסק עם כסף וניהול נכון.
אוקיי, אני גדלתי בצפון הרחוק בפריפריה, אז עוד מה שקרה, דרום עידן האינטרנט והרשתות חברתיות. אז ככה באמת הגישה למידע הייתה הרבה יותר קשה ופחות נגישה מה שיש היום. גדלתי משפחה, מה שקרה ממוצעת, עם הורים עובדים, מה שקרה עובדים קשה.
עובדים קשה בשביל הכסף.
כן, זאת לא פחות טיסות לחול וכאלה יותר מדי, וברוך השם לא הרגשנו מחסור, אבל בטח לא הרמה שאתה חולם עליה בהכרח. באמת, ומשם, בסוף התיכון התגייסתי לצבא, התגייסתי לשירות קרבי, הייתי קצין בגולני.
וגם שם אני מניחה שפגשת סיפורים של חיילים.
לגמרי, ושם באמת ראיתי, נחשפתי לאוכלוסייה שהרבה פחות, מה שקרה, מבחינה פיננסית או כלכלית, מהבית שאני הגעתי, נתקעתי במקרים יותר קשים. וכקצין, מפקד, קצין, אתה דואג לחיילים, גם בבית מה שקרה אתה, שתנאי שירות, ובאמת יש המון חבילות סיוע בצבא לחיילים שמתקשים בבית, ובגלל שהם בצבא ולא יכולים לעזור בבית לעבוד, אז הצבא מתווך על הדברים האלה, כפי יכולתו.
כן.
לא בכך זה מספיק, אבל זה קורה.
כן.
ואני זוכר באחד הפעילות המבצעיות שעשינו בגזרת הרדוב, שכבר הייתי קצין, שבטח אנחנו היינו עושים 17-4, 17 יום בפנים ו-4 ימים בבית. ואני זוכר שהייתי שומע פעמים את החיילים מהצד, מספרים על הסופה שלהם, או על 4 ימים שם, ואני שומע על חיילים שאני דאגתי להם כאילו שיהיה להם עוד כסף בבית, למחיה, ופתאום אתה שומע, וואלה, הייתי בסוף שבוע במסיבה, שרבתי 500 שקל, הכל וזה, וקניתי דיזל, וקניתי, לא יודע מה שאז, זה היה נורא נחשב, לא יודע מה קורה היום. קניתי דיזל, קניתי, ואני אומר, בונה, הם חיילים סדירים, מרוויחים 700 שקל, אני כבר קצין בקבע, מרוויח כאילו 7,000 משהו שקל, זה כאילו באחוזים, זה אחוזים מהם. אני לא קניתי בחיים שלי דיזל. או אני לא מרשה לעצמי בסוף שבוע לפרק, כן. לא יודע, 300.
אבל אני חושבת שזה גם מחמיר. הדור היום,
היום
אתה רואה...
היום בכלל זה נורמלי.
ילדים שמבקשים מההורים שלהם...
היום, היום, היום זה לא סביר כבר מה שקורה. זה, היום כי יש המון מושפעות מהסושיאל.
נכון.
מספיק שבן אדם מעלה... אני רואה כן. אצלי, כאילו, נראה שכל המדינה בחול.
נכון. לא, אבל יש גם משהו אצל ישראלים שמואבים לחיות מעל לרמה שלהם. הם לא יחסכו, הם יטוסו לחול.
איך נגיד את זה ככה? כי אנחנו פעמים רואים את עצמנו אירופאים, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא. אנחנו חיים במזרח התיכון, ובמזרח התיכון יש עניין השופוני.
כן, מאוד חזק.
לא, אנחנו לא יכולים לברוח מזה. והשופוני הזה, יש בו צדדים לפעמים טובים, כי זה הביטחון, לפעמים החוצפה הישראלית. מצד שני, זה מה ששורף לנו את הכיס, ברוב המקרים. כן, אז זה מה שראיתי, שמעתי, כאילו, לא, זה לא הגיוני האירוע הזה, זאת אומרת, שאנשים מרשים לעצמם להוציא הרבה מעבר מה שיכולים.
כן.
בידיעה שאתה יודע שאתה לא יכול, זה יש כאלה שחיים בסרט שיש להם, ואחר כך מבינים שאין להם, אבל כאילו, פה אתה יודע שאין לך, כי לפני שנייה,
כן.
דאגנו לך לדברים לבית. מצד שני, יכול להבין את הרצון לבלות ולחיות, וזה גם מה שאנחנו רואים, אני לא אומר שאם לא לקחת חופשה, או לא לטוס לחול, או לא לקנות בגדים חדשים, אבל תהיה מודע.
כן.
ליד כמה, איפה לעצור, כי המגיע לי או בא לי לא תופס יותר. זה עניין של מה אתה יכול להרשות
כן.
לעצמך, או תבין איך אתה יכול, איך תוכל להרשות לעצמך.
וכל אלו בעצם הובילו אותך לרצון...
שם נפתח הצ'קרה
כן.
בכיוון.
חשוב לומר שהיה לך באמת גם שירות מאוד משמעותי.
כן, במילה הייתי קצין, כמו שאמרתי, הייתי קצין לוחם בגולני, בגדוד 51. מה שנקרא בין השנים 2006 עד 2010, זאת אומרת מלחמת לבנון השנייה, שאומנם לא הייתי ממש בפנים, כי היינו בדיוק במסלול עדיין, אבל לקחנו כמובן חלק בכל המעטפת ועל הגדר, והשתתפתי בתקופת מבצעים חודרים בעזה, ויצאנו משם קורס קציני, וב-2009 השתתפתי במבצע עופרת יצוקה, ושם נפצעתי. הייתי חצי שנה בשיקום.
קשוח מאוד,
וחזרתי, כן. אחרי חצי שנה נלחמתי, חזרתי לשירות מלא, הייתי קצין קרבי עד דרגת
איזה טירוף זה.
והשתחררתי, החלטתי שהספיק לי.
כן.
ויצאתי לאזרחות.
ואז באזרחות אתה בעצם ישר מבין שאתה רוצה להתעסק עם כסף?
לא, וכמו כל אחד, מחפש את עצמו, בדיוק מבין, פעם ראשונה גם אין לך מעטפת, זאת אומרת, אתה משתחרר, חוטף כפה, אתה מתחיל לעבוד, ואתה מבין שאוקיי, ממלצרות כנראה לא נעשה את הקפיצה. הלכתי, מה שנקרא, למוכר וידוע, הייתי מאבטח בחברה ביטחונית גדולה. משם התחלתי לימודי כלכלה מנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן. ואז התקבלתי תפקיד הראשון, גם בתחום הפיננסים הכלכלי, הייתי מנהל כספים של פרויקטים שכולנו מאוד מכירים ותושבי הדרום כנראה מאוד, מאוד מוכירים תודה. ואז עשיתי עוד כמה תפקידים פיננסיים, הייתי אנליסט שכר ותגמולים, ושוב, זה אחד הארגונים הגדולים במשק, אז זאת אומרת, ראיתי המון התנהלות, גם הבנתי הרבה יותר, מבין הרבה יותר טוב את כל נושא השכר, הפנסיות, הביטוחים, באתי מסדרי ניהול, כן. כל העולם הזה של הפיננסים. הייתי מנהל פרויקטים, והחלטתי שאני יוצא, שהשליחות שלי באמת להנגיש את הידע ולעזור פיננסית לאנשים.
כן, ואתה גם מכיר מה זה להתנהל טוב בתוך משפחה, כי אתה נשוי, אתה אבא.
כן, כן.
אז כל מי שפונה אליך והוא איש משפחה, אתה ממש מכיר את זה מהשורש, מה שנקרא.
כן, המסור חיים שלי הבאתי באמת זה שהתחתנתי בגיל יחסית צעיר, במה שקורה היום, בדיעבד זה גם הפתיע אותי.
באיזה גיל התחתנת?
23.
כן.
ממש אחרי השירות, ישר אני ואשתי התחתנו. אז ככה שמגיל 23 אני יודע איך זה לנהל, איך זה לנהל משק בית משותף, מה המשמעות של באמת שכירות,
כן.
לקנות דירה, איך לנהל תקציב. שמגיע ילד, אז
זה נראה לי הבום הכי גדול, לא?
זה האירוע. והמזל, או סוג שזה בעצם ערכים שספגתי בבית, זאת אומרת, לא לבזבז, לא להוציא, לא לחיות מעל הפופיק, מצד אחד, מצד שני, ההבנה והידע המקצועי שהתחלתי לרכוש ולצבור, גרמו להתנהל הרבה יותר טוב, כי היום לא מספיק רק לחסוך כסף, כי גם בסוף צריך לחיות גם עם משהו, אז כאילו כמה אפשר, החיסכון הוא מוגבל בסוף, כמה אפשר לחסוך.
כן, כי יש הוצאות, ובטח כשבא עוד ילד ועוד ילד.
וגם זה גם בהתחלת החיים לא תמיד אתה מרוויח את המשכורות שאתה שואף, שאתה סטודנט מן הסתם, אז אתה לא יכול,
ברור.
היום יותר קל, אני חייב לציין, שהם יותר קל לשלם.
כן?
היום הרבה יותר קל.
דווקא היום אני שומעת, אני בתור סטודנטית נגיד כן עבדתי, אבל אני שומעת היום על סטודנטים של עובדים.
אני חושב שזה פינוק.
יכול להיות, כן.
אני חושב שזה פינוק. אני חושב שאם היום אפשר לעשות עסקים מהנייד, מהמכשיר הנייד של כולם, או לעבוד מהבית, ולא לנסוע פיזי,
נכון.
אז אני לא חושב ש... אני אקרא, בשוק עבודה יש המון המון משרות, בטח אם אתה סטודנט שיכולות להתאים לכולם, שלא צריך יותר איזה סקילס.
האמת שהיום הקורונה גם פתחה המון משרות.
אני חושב שהיום נורא הרבה יותר קל לעבוד וללמוד ביחד.
כן. תהיו חרוצים הדור של היום, תהיו חרוצים יותר.
אין ברירה, ועובדה, כי מי שכן חייב את זה, ואתה רואה, אתה היית באקדמיה, גם אני הייתי באקדמיה, ראינו אנשים שכנראה מצבה היה קצת יותר קשה משלנו, והיו צריכים ממש להילחם על הכסף, גם ללמוד, גם לעבוד. וואלה, הצליחו, ולקחו מישהו, אני לא אומר שזה קל, לא אומר שזה תמיד אידיאלי.
ברור, ברור, זה קשוח.
זה אפשרי, זה אפשרי.
כן. אז איזה שירותים העסק שלך מציע היום?
אז בעצם אני היום נותן משקרה מהבסיס, ולפעמים אנשים קופצים ישר להשקעות ולדירות, ואת אומר, רגע, בוא נתחיל מהבסיס.
ומהו הבסיס בעצם?
הבסיס זה יכול לשלוט במספרים הקיימים. זאת אומרת, כמה כסף מרוויחים? זה בדרך כלל השאלה הקלה יחסית, כי בסוף לכל אחד בדרך כלל יש מקום הכנסה אחד היום או שניים במקסימום, אז קל להגיד כמה אני מרוויח.
כן.
אבל כמה אני מוציא.
שם הבעיה, אנשים לא בודקים כמה הם מוציאים.
האם אני מתנהל נכון, אם תנתח את ההוצאות שלך ותראה, סתם דוגמה שאתה מוציא 2,000 שקל בחודש על וולט ואתה מרוויח 10, זה משהו שמבחינתך נראה לך סביר, אם כן, אני לא אגיד לך לא.
כן.
אבל תבין שיש לזה מחיר.
כן.
אז קודם כל, בוא נכיר את המספרים. כי אם לא נכיר את המספרים מהבסיס, איפה הנקודת מוצא שלנו היום, אנחנו לא נדע לאן אנחנו יכולים להגיע. זה כמו, נותנים את המשל שלה, אתה יכול להביא את האונייה הכי הכי גדולה והכי מטורפת בעולם, אם לא יהיה לה GPS טוב, ותגיד לה לאן אתה רוצה ללכת, ורב חובל שיוביל אותה לשם,
נכון.
היא כנראה תישאר בנמל. אז זה הבא של כולם, שרוב האנשים שבכלל לא מכירים את המספרים, כי מספרים זה מפחיד. אפרופו, רואים את זה גם בבית ספר, מתמטיקה, זה המקצוע יותר מפחיד.
המקצוע שהכי הפחיד אותי, גם בבית ספר, גם בפסיכומטרי וגם היום.
אז עוד יותר, שאתה יודע שגם אם תצאו למספרים, אתה לא בכך תאהב את התמונה שתתגלה. אז אנשים מעדיפים לפעמים לטמון את הראש בחול, לזרום החיים, וגם אנחנו מדינה הרבה שמעודדת את זה. זאת אומרת, בארצות הברית לדוגמה, אתה לא יכול להיכנס למינוס, אין דבר כזה.
באמת?
אתה צריך כסף?
אני לא ידעתי את זה.
כן, אין דבר כזה.
אין מינוס בארצות הברית?
אין אוברדרפט. אתה יכול לקחת הלוואות.
הלוואות ברגע שהחשבון הבנק שלך על אפס?
כן.
אתה לא יכול לגייס.
אתה לא יכול, אין דבר כזה. ובישראל אנחנו הרי מתוחכמים, אנחנו הרי ישראלים, נכון, אנחנו לא סתם איזה. אז שישראלים הם מחוץ לישראל בעולם, אז יש להם פורק, הם תחמנים, כאילו מתוחכמים, בוא נקרא, כן. בקטע טוב, מול אוכלוסייה אחרת. בארץ כולם פה ישראלים, אז הקומבינה היא על קומבינה על קומבינה.
כן.
אז זה הקומבינה.
כן.
המינוסים, וזה נהיה, אני זוכר את הפעם הראשונה שאני יצא לי להיות במינוס בגלל איזה טעות כזו אחרת, או איזה דילי באיזה חשבון, ואני יודעת, זה היה ממש דיר שינה מעיניי, כאילו, לא צריך לשמור בלילה, כאילו, על מינוס שלי ב-500 שקל.
אתה לא הזכרת את זה, אבל דיברנו על זה בינינו לפני, שאבא שלך נגיד דאג שיהיו לכם דירות.
אז אני אגיד ככה, אז ההורים שלי, ואני מניח שהרבה הזדהו עם זה, עבדו נורא 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 קשה, וחסכו מעצמם המון המון דברים.
בשביל שלכם יהיה.
כדי שלנו יהיה. מצד שני, מכיוון שהרבה, בטח שגר גם פריפריה, ואני בטוח שזה קשור לכל הארץ, זה תלוי פשוט מאיפה באת, המלחמה בעיקר הייתה הישרדותית. ובהישרדות, אז לאו דווקא מתנהל מתוחכם, אתה רוצה קודם כל לא להפסיד, או קודם כל שיהיה. כן. ובאמת המנטרה הייתה החיסכון, זאת אומרת, לא הרוויחו הרבון כסף, אבל חסכו, זאת אומרת, לא קנו רכבים חדשים, ולא טסנו לחול, ולא קנינו מותגים, שוב, לא היה חסר כלום, הייתה ילדות נהדרת, גדלתי במושב, באמת, לא הרגשתי הפעם שחסר לי, ובחול, כן יצא לי להיות גם פעמים, אבל בטח לא בילדות המוקדמת.
כן.
אבל בזכות זה, כשהשתחררתי והייתי צריך את הבוסט הזה לחיים, אז פתאום היה. היה. כן. ולמרות שכאילו, כשאתה מסתכל מהצד, אתה אומר, כאילו, איך הם הצליחו? כאילו, זה מצד אחד ההוקרה התודה שיש להורים, ואני...
מצד שני, אתה בטח מסתכל עליהם ואומר, אני יודע איך אפשר היה לעשות את זה טוב יותר.
בדיוק, אבל בדיוק, כן. כשאתה נכנס כבר שאתה בתחום, יותר מקצועי בתחום הזה, כן. וגם הרמת תודעה, אתה יותר בתודעה של שפע, ואתה פחות בהישרדות, שוב, זה נורא חשוב.
נכון.
הדור הקודם, זאת אומרת, אני בן 35, זאת אומרת שההורים שיודעו במה שקרה, שהמדינה פה עוד הייתה בחיתולים, זה היה הישרדות.
נכון, נכון.
זה היה הישרדות, והם עבדו בכל מה שאפשר, ואבא שלי היה עובד מ-5 בבוקר עד 8 בערב.
טורף, כן.
עם הפסקה של שעה וחצי באמצע היום, שגם הוא היה צריך לדעת לבוא, מה שקרה, לקחת את המנוחת צהריים בשביל להיות על הרגליים. אז זה היה הישרדות. כשאתה בהישרדות, אז באמת המנטרה היא לא להתעסק עם בנקים, לא לקחת הלוואות, כאילו כמה שאפשר, לא לקחת הלוואות. ולחסוך כמה שיותר כסף, וזה הכסף שלך.
והיום אתה עוזר גם עם המשכנתאות. נכון? כן. חוץ מהניהול בית בסיסי.
נכון. אבל שוב, זה מתחיל מהבית.
כן.
ואז, בדיוק, אתה יכול, כדי לקנות בית, לקחת משכנתא או להשקיע, אתה צריך להבין מה יש לך, כי גם כן. זה מה שהבנק ישאל אותך, השאלה הראשונה.
כן.
זאת אומרת, לאיזה תקציב? זאת אומרת, זה סבבה שאתה רוצה לקנות דירה. אבל הבנק, יש לו חוקים מאוד מאוד ברורים. כמה אתה מרוויח? מה יכול להיות החזר שלך?
הוא לא ייתן לכל אחד משכנתה, ברור.
קודם כל לא לכל אחד משכנתה, וגם גובה המשכנתה זה מאוד משנה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקנות דירה בתל אביב, נניח שיש עוד דירות כאלה ב2 מיליון שקלים,
וזו
דירה ראשונה שלך, אז אתה צריך להביא רבע מהסכום, זה 500,000 שקל. השאלה אם יש לך, אם אין לך, זה לא רלוונטי.
נכון.
בגלל זה חשוב להבין כל מה יש, ואז תבין מה התקציב. של איזה סוג דירה, ואז נתחיל להבין באיזה אזורים אפשר, אם בכלל לקנות דירה כזאת, וכו'.
ועובד התהליך של מי שמגיע אליך? זה תהליך קצר, ארוך, משתנה?
אז זה באמת תהליך משתנה, זו שאלה מאוד טובה. אז אני אומר, כמו שהבני אדם שונים אחד מהשני, אז גם המכירים פה שונים. יש את אלה שרוצים לקנות דירה, ואין להם מושג בכלל מה יש להם.
כן.
אז צריך להתחיל מהבסיס, להבין בכלל מה יש. ובכלל אם יש התכנות לקנות דירה, ואולי זה לא משהו שיכול להיות על הפרק כרגע, וצריך כן. לעשות תהליכים אחרים.
בטח מגיעים אליך גם כאלה שעכשיו אין להם איזו שאיפה לקנות בית, אבל כן רוצים ללמוד להתנהל נכון.
נכון, לגמרי, לגמרי.
עם מה שיש.
נכון. כן. זה באמת איך למקסם את מה שיש לנו. הרי כל אחד נולד או קיבל קלפים שונים בחיים. כן. צריך לדעת נהל איתם. יש כאלה שבאמת ההורים שלהם, וואלה, איך שהם השתחו מהצבא, שילמו להם על התואר, קנו להם רכב, אמרו להם לך תתגלגל. ויש כאלה שלא. וכל אחד נמצא במקום אחר, ולכן צריך, כמו שאמרתי, להבין מה האופציות ואיך להגדיל. ושוב, יש המון דרכים, חוץ מלקנות דירה, יש המון דרכים להגדיל את ההון.
כן.
וגם בדירות יש כל מיני וריאציות, כל מיני סוגים של עסקאות שאפשר לעשות.
אז כמה זמן אתה באמת עובד איתם?
אז יש את קודם כל הצ'קאפ פיננסי, או מה שקרה, כלכלת המשפחה, בכלל להבין.
כן.
במיוחד אם אנשים גם לא יודעים להתנהל ובכלל לא חסכו עדיין, אז זה השלב הבסיסי.
כן.
אז זה תהליך שלוקח בין 3-4 פגישות, שבאמת מקבלים תמונה על הכל, זה להבין על מה מוצאים כסף, מה המצב בכלל, כמה אתה שווה בכסף. כאילו זה כבר מגיע להגיד מה אתה שווה.
כן, כן.
אבל כן, מה לעשות, שאתה בא לבנק או בא לגוף פיננסי, הוא שואל כמה אתה שווה.
כן.
אז צריך להבין את זה, כמה אתה שווה בכסף, ומפה איך אפשר לעשות מקפצות. יש לו שלב השני, שבן אדם אומר, תשמע, אני יודע מה יש לי, או שעברנו איתו כבר תהליך.
כן.
עכשיו, הבנתי, אני החלטתי שאני רוצה לקנות דירה. למה? ככה. לא חשוב, שוב, לא נכנס פה.
כל אחד וסיבותיו.
בדיוק, אם זה השיקול הנכון לעשות, או הצעד הנכון, אני כמובן יכול להגיד את שלי, אבל אני לא נכנס פה לאנשים כאילו.
כן, אתה לא מחליט בשביל אף אחד.
לא, אני יכול להגיד, לתת את האופציות, בסוף בן אדם בוחר. זה גם חשוב פה להגיד, אני לא יועץ השקעות. זה, אנשים טועים עם זה המון, ואנשים נופלים בזה בפח. יועץ השקעות, זה בן אדם שמנהל השקעות מאוד מאוד סנסיביות לאנשים, והוא בעל רישיון.
כן.
אז גם פה צריך להיזהר, בעיקר בשוק ההון וכאלה, אבל עדיין, זה חשוב
כן,
להגיד.
כן, אתה יועץ פיננסי?
אני יועץ פיננסי ויועץ משכנתאות.
בדיוק.
אוקיי, זאת אומרת, אני יכול לתת רקע ולהגיד, תקשיב, אם תעשה בשוק ההון ככה, תראה משהו כאן, אני יודע לתת, אבל בחיים אני לא אגיד למישהו, תקשיב, תקנה מניה כזאת, או תעשה את הזה, או זה גם אסור.
כן.
אז זה גם חשוב, והרבה אנשים עושים את זה, למרות שזה אסור, והם פעילים אנשים. אז צריך גם מזה להיזהר.
שוק מאוד בעייתי.
צריך מאוד להיזהר.
כן.
מאוד להיזהר.
באיזה טעויות אתה נתקל בדרך כלל כשאתה מגיע למשפחה? תן לי דוגמה של כמה שאתה באמת נתקל בהם הרבה. אז, בלי אז, שמות,
לא,
כמובן.
לא, ברור, ברור. אז תשוב, אחת הטעויות הכי קריטיות והכי דרמטיות, שבאמת הכי בסיסית, זה הכי פשוט בעולם. כל המידע נגיש היום, כאילו, זה לא בא להיכנס רגע לאתר של האשראי, להוציא את הפירוט האשראי ולעבור עליו, או בפלאפון, לא משנה, כל אחד איך שנוח לו. שבכלל לא מכירים את המספרים, וזה הכי גרוע. כי שאתה, זה יכול, אני אומר במרכאות, להרוג אותך מבפנים בלי שאתה יודע.
כן. זאת אומרת, לא, אתה גם צריך לבדוק שאין לך איזשהו חיוב כפול, או...
אז בי, עוד לפני החיוב כפול, בוא, נגיד שאין תקלות באשראי, אין חיובים כפולים. תבין על מה אתה מוציא את הכסף.
נכון.
האם זה מתאים לך? האם אתה אומר, אוקיי, אני סבבה לי שאני... אז בי, לא משנה כמה אתה מרוויח, 10 או 50 אלף שקל בחודש, ואני רואה מכיר גם כאלה וגם כאלה, שלפעמים בשניהם נמצאים באותו מצב, שלא מתקדמים, זאת אומרת,
כן.
יש יותר כסף שזורם, התזרים, אבל כאילו לא התקדמו בחיים, מעבר לזה.
כן.
והשאלה, האם ההוצאות משקפות את האני מאמין, שאני מסתכל מהשיים, ואני רואה גם את השינוי שלי, על מה האשראי הולך, נגיד לפני 5-6 שנים, 10 שנים, למה הולך היום.
כן.
ואני רואה גם את ההתפתחות האישית שלי בפנים. זאת אומרת, אם פעם, כמו שאמרנו, יש פעם את ההתלהבות לקנות מותגים ולרוד וזה חופשות, פתאום אתה מבין, פתאום אתה רואה סתם, אצלי דוגמה שאני, הכסף, קודם כל מוציא מן הסתם פחות, או יותר, כי בגלל הגדילה של המשפחה, אבל פחות על עצמי, בדברים החומריים, שוב, אני עדיין אוהב לטייל בחול,
ועדיין
לקנות בגלל, זה בסדר.
כאילו אפשר למצוא את האיזון.
אבל דוגמה, אני מרגיש, אני רואה שאני מוציא יותר, לדוגמה, על ספרים, על קורסים דיגיטליים, על הפיתוח עסקי.
כן, דברים שמקדמים אותך בסוף.
בדיוק, או מפריש יותר לחיסכון והשקעה וכו'. זה חשוב. אז קודם כל להבין את המספרים, זה הכי חשוב. once תבין את המספרים, באמת 50% מהבעיה פתרנו.
כן.
ודרך אגב, זה החלק הכי בעייתי. החלק הכי מייגע גם לי וגם פעמים ללקוחות בצד השני, זה באמת איסוף החומר. איסוף הנתונים, כן, למרות זה, שהוא קל, באמת, כאב ראש. זה ממש קל, זה ייכנס לאתר, להוציא שלושה תלושי כן. שכר, להוציא את הפירוט, נורא קל, אבל בגלל בראש יודעים שכנראה לא רוצים,
הפחד הזה,
לא
כן.
רוצים לראות מה שקורה שם, וזה מה שקורה, כאילו, כן. תות, אנשים עוצמים עיניים, יאללה, עוד הלוואה, עוד מינוס, עוד חודש, עוד טלפון מהבנקות, יאללה, בוא נזרום. כן. נחלק בתשלומים, זה גם אחת המחלות הכי גרועות. לא לחלק בתשלומים, לא לחלק בתשלומים.
הנה, טיפ חשוב.
לא לחלק, אלא אם כן, שוב, זה מוצר שאתה לא קונה בשוטף. סתם, קרה משהו, נרס המקרר בבית, צריך לו...
כן, חייב מקרר, אין כסף.
4,000 שקל, סבבה, אין בעת לחלק את זה, כי זה קנייה חד פעמית.
אבל אל תקנה תיק של גוצ'י.
לא, כאילו, קניות בסופר, אתה כל חודש קונה בסופר.
אבל אם אין.
אבל עוד פעם, תבינו רגע, לוגית, מתמטית, זה לא עוזר שאתה מחלק בתשלומים, בסופר.
כי אתה קונה כל הזמן.
כל הזמן, אז נו, אז קנית סתם ב-1,000 שקלים, ב-900 שקל, בסדר, שנגיד 300.
כן.
קנית ב-900 שקל לחודש, חילקת לשלושה תשלומים. חודש הבא קנית עוד פעם ב-900.
נכון, אז אתה מגיע בסוף ל...
אז כבר בחודש השני אתה כבר כאילו יצא לך בפירוט השני 600, כאילו אתה לא הוביל אותך לשום מקום.
נכון.
זה המטרה. וכן, לפעמים אז תוותר על משהו אחר.
כן.
אני רואה אנשים שבאים לי לפגישות, אין לי כסף, אייפון חדש.
כן. סליחה שאני אומר את זה. יש איזה דוגמה לשינוי משמעותי ששעברו אצלך?
ברגע שאנשים רואים את המספרים, ואתה מראה להם כמה לדוגמה ממה שהם מוצאים, הם יכולים לוותר, והם אומרים את זה לבד, אני מוביל אותם לתת, הם יכולים לוותר, ואני מכפיל להם את זה סתם גם ב3, נגיד רבעון, או נכפיל את זה בשנה, הם רואים כמה כסף זה, פה מתחיל לי פה להסימון.
אז יש לך באמת איזושהי דוגמה אולי של משפחה שהגיעה לך ועשתה שינוי מאוד קיצוני?
כן, אז יש לי שתי דוגמאות דווקא ממש מהחודש האחרון. אז יש משפחה קודם כל שבאמת מבחינה פיננסית, משקעה הרוויחה משכורות, משקעה שפעמים אני אומר הלוואי עליי, באמת ההתנהלות שלהם הייתה...
בזבזנים?
נורא נורא בעייתית. ובזכות התהליך הם הבינו, הם חיו בסרט שהם רוצים לקנות דירה. ובתהליך הם הבינו קודם כל שזה כנראה קצת רחוק מהם, בטח לא איפה שהם רצו לגור. מצד שני, אבל מה הפוטנציאל החיסכון וההשקעה שלהם, שאם הם יתנהלו נכון והמשיכו ככה, יכול להיות שבאמת בשנה, שנתיים, שלוש הקרובים, יהיה להם את ההון העצמי, מכל כמובן המוצרים הפיננסיים גם שיש כן. להם, שיהיה להם את מה שהם רוצים. שוב, כמובן שאם זה המטרה היא לקנות דירה בסדר גודל שהם רוצים, ולמגורים ולא השקעה וכו', אמרתי, זה, יש המון אפשרויות, אני כן. לא בכך מכווין למשהו אחד. ויש אנשים, משפחה שלדוגמה ישבה איתי והתלבטה מאוד מאוד, הייתה צריכה כסף, והתלבטה מה לעשות, איך לצמוח. וכמעט עשתה טעות של למכור דירה מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא טובה, מה שנקרא יכולה להיות פרה חולבת, מה שאתה בא במושג המקצועי, שעשתה קפיצה דרמטית, והיתרת משכנתה שם היא ממש לא גדולה, והם לא הכירו, וזה רוב, זה הכי כיף. זאת אומרת, ללמד, לתת לאנשים ידע שהם לא הכירו. זאת אומרת,
ושמשנה להם את החיים.
יש, כמו שאמרתי, גם שדיברנו לפני הזה, זה, שיש כן. לאנשים שחושבים שלהם כסף, או יש להם פנטאות לקנות דירה, אבל מתנהלים על הפנים, ואז אתה אומר, תקשיב, בשביל לקנות דירה ולהגיע לסכום מסוים, אתה צריך להתנהל, כן. לשפר פה משהו בהתנהלות. להקטין הוצאות, להגדיל הכנסות, בדרך כלל זה גם אמור לבוא ביחד. מצד שני, שאת אלה שיש להם פוטנציאל כלכלי עצום, שוב, לא טייקונים, אבל...
כן, אתה לא צריך להיות טייקון בשביל...
אבל הם לא יודעים להשתמש בכלים שיש להם. לצורך העניין, בן אדם שיש לו דירה, שהמחיר שלה קפץ ואין שם יתרת משכנתא גדולה. והוא חשב למכור כי הוא צריך כסף ו...
אז מה אתה ממליץ?
אז אפשר, אז שוב, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל ה...
ברור, ככה במשפט.
אבל לדוגמה, אפשר לחלץ כסף מהבית, מהבלוקים. הרי אם דירה, המחיר שלה קפץ, אתה לא באמת נהנה מעליית הערך עד שאתה לא מממש את הדירה. ואתה לא כולם, לממש אומר למכור, ואתה נכון. לא בכך רוצה למכור את הדירה, זה גם לא תמיד הכי נכון.
אז להזכיר?
אז, לא להזכיר, אפשר לחלץ כסף, יש כל מיני אופציות, אפשרויות היום, גם עם הבנקים וגם חוץ בנקאי, לא נכנס פה להכל, לחלץ כסף מהבית. בן אדם, משפחה כזאת יכולה בכיף לקנות עוד דירה, הרבה פעמים בלי להביא שקל מהכיס. זאת אומרת, החשבון אותה דירה. מוצרים פיננסיים, אם יש לך קרן השתלמות, או פנסיה, קרנות גמל, זה מוצרים שאפשר למנף, לקחת הלוואה עליהם, לא לפתוח. זה אחת היות שאנשים גם עושים. יש קרן השתלמות, משתחררת, רצים למשוך את הכסף, קונים איתה אוטו, עושים טיול, לא. עדיף לשמור אותה, יש לה
יתרונות שלה. ולעשות איתה דברים...
נגיד את זה במילה, כן. זה פטור ממס רווחי הון, פטור ממס הכנסה, וכמובן אפקט הריבית דריבית. זה למה לא לפתוח קרנות השתלמות בשאיפה עד לפנסיה, או למשוך את זה כמה שיותר מאוחר, המון כסף מצטבר שם. אבל איך כן אפשר בינתיים ליהנות עם הכסף הזה או מכספי הפנסיה? יש הלוואות מאוד מאוד טובות שאפשר לקחת כנגד
כן.
אותו מוצר פיננסי, ואז להביא כסף הביתה בעלות נורא זולה, זאת אומרת, הריבית מאוד מאוד נמוכה, הריבית כן. לעלות הכסף, אז בריבית מאוד נמוכה, וזה פעם יכול להיות ההון העצמי לעוד דירה, או לדירה הראשונה שלוקחים, ואנשים לא מכירים את זה.
ברור, כן, כי זה המון ידע שצריך לדעת.
לוקחים הלוואות לא טובות, או שעושים החלטות לא טובות, בלתי הפיכות. נגיד, אם הוא מוכר את הדירה הזאת,
כן.
נו, מכר את הדירה שהיום שווה 2 מיליון שקלים, סתם נגיד,
כן.
שתרצה לקנות דירה כזאת, היא כבר לא תהיה שווה 2. היא תהיה שווה 2, 1, 2, 2, 3, 4, הרי בן אדם בדרך כלל לא רוצה ללכת אחורה, הוא רוצה ללכת קדימה.
ברור, כולנו, כן.
אז תמיד הוא יוסיף כסף, וזה לופ כזה שלא נגמר.
כן.
אז יש את אלה שצריכים את העזרה הבסיסית, ובכלל להבין מה התוכנית הכלכלית שלהם קדימה, איפה הם רוצים להיות בעוד 5 שנים, ויש את אלה שכבר היום יכולים היום לעשות צעדים מדהימים, שבעוד 5 שנים יהיו במצב עוד יותר טוב.
והם לא קולטים שהעון העצמי שלהם
מספיק לזה. לגמרי, לגמרי. וזה אפרופו, אם נחזור לתחילת השיחה, מה שאני היום יודע יותר טוב ממה שנגיד אבא שלי ידע.
נכון.
זאת אומרת שאבא שלי חסך מדהים, ההורים שלי, לא רק אבא, חסך מדהים, והתנהל מאוד מאוד נכון כלכלית, ומצד שני, עם יותר ידע, מה שהיום יותר נגיש, ויותר תחכום, הכסף, מה שנקרא, היה יכול לגדול הרבה הרבה יותר.
יכול לגדול יותר,
כי
כן.
הכסף של חיסכון הוא מאוד איטי. הכסף של השקעה וריבית דריבית וכל המינופים, שוב, כמובן, כל כן. דבר צריך לעשות בניהול סיכונים, כמו שצריך, הרבה הרבה יותר גדול ויכול להביא אותך הרבה יותר מהר ליעדים שלך.
אז אני רוצה באמת לשאול אותך על השקעות. איך יודעים איזה השקעה מתאימה לי? מה רמת סיכון שכדאי לי לקחת?
אז תראו,
תראו, כן, כולם, זה שאלה שאני מניחה שכולם שואלים. יש לי קצת כסף, אני רוצה להשקיע אותו, אבל אני מפחד.
אז השאלה היא צריכה להיות, מה המטרה? מה המטרה של הכסף? כמה מהר אני רוצה לגדול? כמה נזיל אני צריך את הכסף? הרי זאת אומרת, לפעמים אתה יכול להשקיע בכל מיני... ושוב, אנחנו לא ניגע עכשיו בזה השקעה ספציפית, כמו שאמרתי.
נחכה לעוד פרק איתך בשביל זה.
כן, אבל יש שאלות, קודם כל, מה המטרה? זאת אומרת, כמו שאתה עושה צעד בחיים, מה המטרה? מה אני מצפה שיהיה בסוף? המטרה היא להגדיל את ההון העצמי, ונגיד, יש לי משהו, אז בואו נסתם דוגמה. אז אתה יכול לקנות דירה זולה, במקסימום משכנתה, להזכיר אותה, והדירה, אנחנו רואים מה קורה פה בנדלן,
כן.
תוך שנה, שנתיים, שלוש, המחיר שלה יעלה, תמכור,
כן.
תחסן את המשכנתה מה שנשאר, אבל ההון העצמי שלך גדל, אם שמת נגיד סתם 100-150, אז פתאום במחירה כבר יהיה לך סך הכל 200-280, לא
כן,
משנה, לא...
כן, וככה אתה משחק עם זה.
זה, אבל זה נחשב משהו סולידי. מצד שני צריך הון יותר גדול, הרבה שקנות דירה, כנראה אם יש לך 50 אלף שקל, לא יספיק לך.
נכון.
מצד שני יש המון, יש אפשרות היום, יש שם שוק ההון, ויש קריפטו, שוב, לכל דבר יש את הסיכון שלו, כן. אנשים רואים רק את הסיכון.
לזה צריך אנשים לראות... כמוך כדי שיעשו לנו סדר.
צריך לראות גם את הסיכון,
כן.
ושוב, מה הנזילות שאתה צריך את הכסף? אם אתה יכול להשיב כסף, הוא לא נזיל במיידי. אז אם אחר אכלת אותה ואתה צריך את הכסף, לא בטוח שהוא נזמין לך.
נכון.
מצד שני, יש השקעות שאתה גם יכול להפסיד את הכסף. אתה יכול להרוויח המון או גם אתה יכול להפסיד.
את הכל,
אז השאלה אם אתה יכול להרשות
לעצמך אתה יכול להרשות לעצמך להפסיד, בטח.
זאת אומרת, לקחת את זה בראש, אף אחד לא עושה השקעות בלי להפסיד, אבל אתה צריך לקחת את זה בראש.
כן, לבדוק את רמת הסיכון, אני מניחה.
הניהול סיכונים הוא מאוד מאוד חשוב בחיים, בכל דבר שאנחנו עושים. גם שאנחנו עוזבים עבודה, עוברים לאחרת.
הכל, האמת שאתה ממש צודק.
זה ניהול סיכונים, אז בזוגיות זה ניהול סיכונים.
נכון, אולי אני מפסיד משהו יותר טוב בחוץ.
בואי, אנחנו עולים על הכביש כל יום, זה גם ניהול סיכונים.
זה סיכון הכי גדול. לפעמים זה גם לא תלוי בך, כן.
אז החיים הם ניהול סיכונים, צריך לפעמים לקחת סיכונים, אבל גם לדעת לתמחר את הסיכון, האם הוא שווה לי, אם הוא יוביל אותי,
כן.
ואם חלילה משהו ישתבש, האם אני אדע לעמוד בזה.
כן.
אז יש את ההשקעות שנקראות יותר סולידיות, יש את ההשקעות יותר, מה שנקרא,
ספקולטיביות,
ורמת סיכון יותר גבוה. חשוב מאוד, בוא נגיד זה ככה, גם להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום.
כן.
לא לזרום על כל המלצה בפייסבוק, או כל איזה מישהו שאומר כן, שהוא...
שהצליח לו פתאום,
או,
זה
או
לא...
או מישהו שהוא כן. מנטור, או כזה או אחר ברשתות, בלי להבין את הרקע שלו ומה הוא עשה.
כן, צריך כי, מישהו שמבין בזה.
כי גם אם לי נכון משהו אחד, לך לא בכך זה נכון.
נכון.
כי את לא יודעת מה המצב, מה המצב שלי מאחורה, מה איפשהו, מה שכם,
וגם זה שלבים בחיים.
בדיוק.
נכון.
אמרתי, כן. כל אחד נמצא במקום. וגם מטרה אחרת, שמי, יש בן אדם שאומר, אני רוצה לכל ילד לקנות דירה. אז כנראה שהוא צריך לחסוך הרבה 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 יותר.
נכון.
ולהשקיע וכו'. מצד שיש בן אדם אומר, לא, אני רוצה לחיות, והילדים שלי שיהיו גדולים יסתדרו. אני לא אומר שהוא צודק או הוא צודק, זה לא משנה.
כן.
אז אם בן אדם אומר, אני לדוגמה, לא רוצה לדאוג לילדים שלי, או הוא אומר, הם יסתדרו, אני אעשה מה שאני יכול, אני אתן להם חיים מעולים כמה שאפשר, אבל
כן.
שהם יהיו גדולים, מה לעשות?
נכון, הם יעשו את מה שאני עשיתי כנראה, כן.
אז מן הסתם, אז הלחץ כנראה דעת, לחסוך יותר או זה, באמת יכול לענות, אז וואלה, אז בוא תכנן לעצמך שתי חופשות בשנה בחול, עם המשפחה, כי זה שווה לך את זה.
כן, שזה גם בסדר, בוא, זה חוויה, וזה, אנחנו לא שופטים פה אף אחד, כן.
תמיד אנשים אומרים, מה אתה אומר, תקשיב,
כן.
יש את השקפת עולם שלי,
מה שעושה לא טוב.
מה אני חושב ומה עושה לי נכון. לזה חשוב לשמוע מה הצד השני רוצה,
כן,
מה מתאים לך, לזה אנחנו אומרים, מה אתה רוצה, מה את רוצה, מה אתם כמשפחה רוצים להשיג. אני עשה כל שביכולתי, ולפעמים גם אם אין לי, אז אני גם מפנה לגורמי מקצוע נוספים, גם שאני עובד איתם וגם כאלה שלא.
כן.
להביא אתכם ליעד הזה. זה יכול לקחת שנה, זה יכול להיות 5 שנים. זאת אומרת, זה גם אולי אחת הבעיות היום, במיוחד של הדור הצעיר, שמנסים כאן ועכשיו. תקשיבו, לבנות הון, לבנות צורה פיננסית, לוקח זמן.
כן, כי הם רוצים, כמו שדיברנו, לחיות נורא יקר.
אז זה לוקח זמן. זה כן. לוקח זמן לבנות טון, זה משהו שאנשים צריכים כן. לקחת בחשבון, זה לא, אין פה, אתם יודעים, נדירים האנשים שבאמת בלילה נהיו, כן. שיחק להם קלאב ורוויח המון כסף.
סוקרברג ופייסבוק.
לא, וגם כאלה, בואי, הם עבדו קשה בשביל להגיע לזה, זאת אומרת, יש אמירה שאומרת, לקח לי 10 שנים להיות הצלחה בין לילה, כאילו זה לא...
כן.
זה לא באמת כמו שנראה.
כן. אני רוצה לשאול אותך לפני סיום על גם נושא שנראה לי מלחיץ הרבה... אנשים שצופים בנו עכשיו, משכנתה. איך לוקחים נכון, כמה חשוב להסתכל על ריבית, מה...
זו שאלה מעולה, אז אני אגיד קודם כל כמו שדיברנו. הכי חשוב להבין, קודם כל, להבין את החוקים. דרך אגב, אומרים שהרבה אנשים מפחדים מהמספרים, או בכלל פיננסים, כי מחוסר ידע. כי
נכון.
זה לא באמת כזה מסוכן או מפחיד. זאת אומרת, אני אגיד עוד דוגמה. אנשים פעמים מתלהבים מאיזה ילד, או בחור, לא משנה, או מישהי... שנגיד נוסע באיזה מרצדס, וואו, תקשיבו, מרצדס, נניח גם מרצדס עשה 1,000,000 שקל, בוא נע, דירה ממוצעת בישראל עולה יותר 1,000,000 שקל, אז כאילו, זאת אומרת, אחרי את המרצדס, אם אין לך דירה, אז אולי שווה לך
כן.
להשקיע בנדלן.
ואני מכירה כאלה.
לא חסר, זה,
לא חסר.
זה אפרופו.
כן.
אז אני אומר, אז קודם כל, להבין בדיוק מה היכולת הפיננסית שלנו, זה נורא חשוב, ואז להבין את החוקים. לדוגמה, שדירה ראשונה, אתה יכול לקחת עד 75% משכנתה, בכוכבית, תלוי ביכולת ההחזר שלך. אז ואז כל אחד שעשה את המתמטיקה שלו, מה ההון העצמי שיכול לגייס, נגיד אם זה דירה ראשונה, בוא לא נסבר עכשיו דירה שנייה וכאלה,
כן.
כאילו בהצהרות במחות של השירים. אז קודם כל, מה ההון שאתה יכול לגייס? ואם זה 25%, תכפיל ב-4 ותבין מה סדר גודל
כן.
שתקציב דירה. כל, זה הרי חשוב.
אבל מה הפרמטרים שמסתכלים במשכנתא עצמה?
מסתכלים בגדול על 3 פרמטרים מרכזיים, זה באמת היכולת ההשתכרות, הכנסה, מה ההכנסה שלך.
כן.
ומתוך זה מה ההכנסה הפנויה. זאת אומרת, אתה יכול להרוויח גם 50,000 שקל, אם יש לך הלוואות, החזר הלוואות של 40,
כן.
אז ההכנסה הפנויה שלך היא 10.
כן.
אז לא בהכרח
כן. נשאר.
זאת אומרת, בניקוי ההתחייבויות, שוב, זה גם משתנה בין עצמאי לבין שכיר, אבל בוא נגיד, זה בגדול, מה ההכנסה הפנויה, מה יכולת ההחזר שלך, ואחר כך מה הסכום שאתה צריך, ואז מתחילים כבר הפריסה לשני,
אבל מה מסלולים. אני, בתור מישהו שלוקחת משכנתה, על מה אני צריכה להסתכל?
הכי חשוב, קודם כל להבין מה הסכום שאת באמת יכולה לקחת,
כן.
וממש לבנות תוכנית עסקית, גם שרוכשים דירה, גם אם זה למגורים, גם אם זה להשקעה, לבנות תוכנית עסקית, מה אני רוצה, כמה זמן אני חושב שאני הולך לגור בדירה הזאת, לדוגמה, אם אני הולך לגור בדירה, סתם, אני אומר, אוקיי, אני כל 4 שנים אשתדרג בדירה, אז יש לזה השלכה לאיזה מסלולים במשכנתא, כדאי לי לקחת, זאת אומרת, אנשים פעמים רצים ישר על ריביות, ריביות השאירו לסוף.
וואלה, אבל אנחנו מסתכלים ישר על הריביות, כי אתה אומר כמה זה יעלה לי.
הריבית השאירי בסוף, כי הריבית בסופו של דבר, נכון, זה ערך מאוד מאוד, חלק מאוד מאוד כבד במשכנתא, אבל אם לדוגמת עכשיו, קנית בית, ואת אומרת, שמי, קניתי בית קטן, אני מתכנן בעזרת השם עוד 5 שנים להגדיל את ההון ולקנות דירה טיפה יותר גדולה. אז זה אומר שבתוכנית שלך כבר בעוד 5-6 שנים, את מתחילת לפרוע את המשכנתא.
נכון.
ולקנות בית חדש. כשאתה פורע משכנתא, לדוגמה יש כנסות. אז אולי שווה לנו לקחת מסלולים שלכאורה יותר חשופים למדד, לעלייה, זאת אומרת, ההחזר אולי טיפה הריבית השתנות, אבל אני לא אהיה לי כנסות, כי במסלול קבוע, לדוגמה, יש מסלול, בסדר, שריבית קבועה, לא צמודה, זאת אומרת, יש חוזה ביני לבין הבנק, ביני לבין הבנק, על איזה ריבית אני משלם, לא משנה לאורך העסקה. ברגע שאני עוצר את העסקה, זה כאילו הפרתי חוזה, יש כנס. לפעמים הוא גבוה יותר, לפעמים גבוה, לא משנה, אבל זה משהו, זה נגיד בתוכנית האסטרטגית שחשוב לי גבוה. מצד שני, בכל המסלולים הצמודי מדד, או ברובם, אין כנס בדרך כלל יציאה. ואז אני אומר, אוקיי, יהיה שווה לי לפעול לך את המשכנתא. כי לפעמים אתה אומר, אוקיי, אני חושב שאני מוכר את הדירה, עשיתי אקזיט ואני אעבור לדירה הבאה, אבל הסכום שנגיד שילמתי, בדירה ראשונה אני מדבר עדיין, עוד לא דיברנו על מיסים של דירה שנייה, זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון למי שעושה דברים יותר מתקדמים, תכנון מס, אבל יכול להיות שהכנס יוכל לי חלק מהרווחים, ואז לא בהכרח יהיה לי את הכסף שיהיה לי.
נכון, טוב, זה ממש באמת
המון. ועוד דבר אחד, נורא נורא חשוב בקניית דירה, שאנשים לא לוקחים את ההוצאות הנלוות. אם יש לי תיווך, אם יש לי מלווה משקיעים, אם לקחתי עורך דין, אם צריך לשפץ את הדירה, כל הדברים האלה זה כספים שצריך לדאוג להביא אותם.
שיהיו אותם, כן.
כן, כי, וגם פה, וזה חלק מהזה, האם אני יכול לחלץ יותר, יכול להיות שאני צריך סתם, אני אומר 500 אלף שקל, נגיד משכנתה, אבל יכול להיות ששווה לי ולקחת את המקסי, או להגדיל טיפה את האחוז משכנתה, כלומר עד לאפשרי, בשביל להביא עוד כסף, שיהיה לי מספיק גם לשיפוץ,
כן.
ולעורך דין, אם יש מיסוי מסוים, אז יש שם... כל הדברים
וואו,
האלה.
וואו, זה אומרת, המון, כן.
כן, והיום זה קורה המון פה לזוגות צעירים, שמושכים את עצמם לקצה, וכל שינוי קטן שקרה פתאום בדרך בעסקה, חונק אותם. זאת אומרת, הם לוקחים את המקסימום מהחזר החודשי שהם יכולים,
כן.
את המקסימום משכנתה, ולא לקחו בחשבון, אם זה דירה חדשה מקבלן, מדד תשומות בנייה, אז זה מעלה את הערך של העסקה. אם צריך שיפוץ בדירה, וכבר לקחת המקסימום מינו, אין לך כסף, זה עוד הלוואות, וזה הלוואות
וואו,
יקרות.
כן.
והלוואות מאוד מאוד יקרות.
אתה בסוף נכנס לפלונטר.
לכן חשוב באמת להתחיל מהבסיס, להבין מה היכולת הפיננסית, וגם כשכבר מאתרים את הדירה, להבין את כל התמונה. לא רק כמה סגרתי איתך, קניתי עכשיו דירה, האם זה 900 אלף שקל, מיליון או 800, זה לא משנה.
זה הרבה מעבר לזה בסוף.
אבל מה אני? רהיטים. עזבי, נכנסת הבית, רוצה רהיטים.
מזגן.
30, 40, 50 אלף שקל. אם לקחתי את המקסימום, אין לי מאיפה להחזיר, אין לי מאיפה להביא את זה.
כן. נכון.
אז לקחת את העסקה, ולכן ערך, באמת, זה חלק מהערך שיועץ משכנתאות נותן, יועץ פיננסי נותן,
כן.
עם אין היכרות, עם התחום הזה.
זה ראייה רחבה ש...
וזה שווה את ההשקעה, זאת אומרת,
כן.
שווה להשקיע את זה, כי אפשר לחסוך המון המון כסף.
כן.
עוד לא דיבר, ושוב, ולא דיברנו כמה על המסלולים, והתמילים, ולכמה לפרוס, וריבית, וכולי,
כן.
שגם זה יכול לחסוך בעתיד הרבה יותר כסף. אבל אפילו בזמן העסקה, נורא נורא חשוב, ופה דיברנו גם על עסקה פשוטה של דירה יחידה,
נכון,
קניתי, מכרתי.
כן. טוב, זה באמת נושא שאפשר לדבר עליו שעות.
בטח, זה,
כן.
יש פה אינדבט של מיסוי ותכנון קדימה, זה עולם שלם.
סגי, תודה רבה שהיית איתנו, תודה
לך,
רבה על כל הידע הזה.
בכיף.
ותודה רבה לכם, אנחנו ניפגש בפרקים הבאים של זמן עסקים.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.